שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש אורות. והנה, אפשר לומר שזה אירוע היסטורי, אנחנו הגענו לעמוד קל"ח. מה כל כך מיוחד בעמוד קל"ח? שזה פותח חלק חדש בספר אורות, עלו אורות ישראל. אורות ישראל יצא כמחברת בפני עצמה בזמנו, ובסופו של דבר זה צורף אל ספר האורות בזמנו, וזה עוסק בשאלות על סגולת ישראל. כן, כידוע לכם, עם ישראל יש לו מעלה, זה שהוא עם סגולה. והמושג הזה צריך בירור, מה המיוחד, עם נבחר, למה הכוונה בכל הביטויים האלה? הרבה דברים נאמרים, ולפעמים אפילו נאמרים בנושא הזה דברים נכונים. זה אפילו קורה. ובתוך הדברים הנכונים מצאנו שיטות שונות בין גדולי רבותינו, איך שהדבר הזה נידון, במיוחד אצל הרמב״ם, אצל רבי יהודה הלוי, ועוד אחרים. אז יש כאן צורך בבירור מיוחד של משמעות הדבר. כאן הווה נקרא את פרק א'. פרק א', מהות כנסת ישראל ותכונת חייה, פסקה א'. הרבה מאוד מהדברים שאומר הרב מקורם בתורת הקבלה, ולכן הם עלולים להיות מובנים בצורה לא נכונה. הרבה פעמים כשהרב משתמש במושגים, צריך להבין את המושג בהקשר הקבלי של המושג. הווה נקרא למשל את המשפט האדיר הזה, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. מה זה? כנסת ישראל, אני לא יודע מה זה כנסת ישראל, היא תמצית ההוויה כולה, אני לא יודע מה זה ההוויה כולה. ואם אנחנו מדברים על עם ישראל ההיסטורי, עם ישראל ההיסטורי הוא לא תמצית ההוויה כולה. יש עם ישראל, יש עוד עמים. יש תקופות היסטוריות שבהם עם ישראל קיים, היו תקופות שעם ישראל לא היה קיים. אז איך אפשר להגיד על תופעה היסטורית נתונה בזמן ובמקום שהיא תמצית ההוויה כולה? זה דבר לא מובן. באיזה מובן הדברים האלה נאמרים? מובן? למשל, לאחרונה מסתובבים ביוטיוב כל מיני טיעונים שעם ישראל הוא לא המיוחד. למה עם ישראל הוא לא המיוחד? הוא סך הכל במשך כל אלפי שנות ההיסטוריה האנושית, אם נאמר עשרות אלפי שנה או פחות, לא משנה, אבל כל אלפי השנים של העם היהודי, של ההיסטוריה האנושית, העם היהודי הופיע די מאוחר, וסך הכל ההשפעה העיקרית על העולם לא הייתה שלו. היא הייתה של הנצרות, האסלאם, הבודהיזם, ההינדואיזם, שכל אלה מונים מיליארדי מאמינים. כן, אנחנו בעמוד קל"ח, שום דבר לא השתנה מאז תחילת השיעור. ואילו העם היהודי לא יכול לזקוף לזכותו את מה שאחרים עשו מתורתו. זה נכון שהוא הוליד אותם, אבל סך הכל מושגי האמונה, המוסר והמדע, כל אלה התפתחו מחוץ לעם היהודי, כך שיש לעם היהודי השפעה מזערית. כן, ככה הטענה שמנסים למכור אותה בימינו. אז אם נאמר, עם כל האי-דיוקים והטעויות הזוועתיות שיש בניסוחים האלה שהבאתי, אבל עדיין, עם ישראל הוא לא תמצית ההוויה כולה, כן? ברור. אז מה זה?
אז אתה יכול לומר שעם ישראל עוד לא הגיע לייעוד של תמצית ההוויה כולה.
אז זאת אומרת אם עם ישראל עוד לא הגיע לייעוד, אז זה משהו עתידי, אבל פה יש ביטוי מעניין. המילה השלישית זה המילה היא. היא זה בהווה. לא תהיה, לא כתוב, כנסת ישראל תהיה. למשל, אחד הטיעונים המוזרים שנאמרו על ידי יובל נוח הררי זה שמדוע אין קשר בין ההצלחה של הנצרות והאסלאם לבין היהדות? כי זה נכון שבלי היהדות הדתות האלה לא היו קיימות. אבל זה בערך כמו שבלי האימא של ניוטון, ניוטון לא היה קיים. האם אנחנו נזקוף את כל ההצלחות של ניוטון במדע לאימא שלו? ברור שלא. אמנם, כל הכבוד לאימו שילדה אותו, אבל זהו, לא מעבר לזה. כן? עד כאן טענתו המטופשת. יש הרי הבדל עצום. כשניוטון מעולם לא ניסה להיות האימא שלו. ברור, מה שאין כן הנצרות והאסלאם, ניסו להיות ישראל. כלומר, אם יש מישהו שאני רוצה להיות הוא, סימן שהוא החשוב.
ענו לו, אחת התשובות שענו לו במאמר תגובה בארץ היה שאימא של ניוטון לא כתבה את הנוסחאות שלו, ועם ישראל כן כתב את הנוסחאות שאחרי זה...
אפשר גם את זה לומר, אבל אני אמרתי משהו יותר עמוק מאשר בארץ. מה, אתה משווה את הדברים שלי לארץ?
כמידה מאוד יקרה.
כן, טוב, תודה. אבל בכל מקרה, עם כל ההשפעה העצומה של עם ישראל על האנושות, אבל כנסת ישראל עדיין לא ברור מה זה. אז צריך למתוך המשך המשפט אפשר להבין את הדברים. איך נאמר כאן? ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. כלומר, מה בעצם נאמר כאן? שהמשפט הקודם הוא לא בעולם הזה. אם מתחילים, כנסת ישראלית המציאה והכולה, פסיק, ובעולם הזה זה כך וכך, אז על מה דיברת עד עכשיו? על העולם העליון. בעולם העליון, במציאות העליונה, כנסת ישראל היא התמצית, של מה? לא של העולם כולו, לא כתוב כאן העולם, אלא ההוויה. מה זה ההוויה? ההוויה זה כל... יש כולו בנקודה אחת. כן, כמו באחדות הכוללת באורות הקודש. בעצם אפשר לומר שזה כמעט אותו דבר כמו שם הוויה. יוד, כה, וו, כה. זה ההוויה. וההוויה היא כל כולה הופעה, ביטוי, מילוי של שם הוויה. במישור הזה של המציאות אין פה לא סיבתיות. ולא הבחנה בין מציאות לישות, ועוד כל מיני הבחנות כאלה, אז במישור של ההוויה כולה, יש נקודה שהיא התמצית. התמצית הזאת נקראת ישראל. יש מדרש שאומר משהו כזה, אמר רבי עקיבא, חיה אחת יש באמצע הרקיע. מה זה אמצע הרקיע? היה מסביר הרב צבי יהודה קוק, אמצע הקוסמוס. ומה עם החיה הזאת? חיה, מלשון, חיות, כן? לא איזה מפלצת מיתולוגית. יש חיות, חיה אחת עומדת באמצע הרקיע, ושמה ישראל. וחקוק על מצחה ישראל. מה זה המצח של החיה? מה יש במצח? מה? רצון. מצח זה רצון. תמיד בספרות הזאת, מצח מציין רצון. כלומר, מגמה, כמו שאמרת, כיוון, כן? הכיוון של החיות הזאת נקראת ישראל. ישראל, נשון, ישר, ישר אל. ואומרת, ברכו את השם המבורך, וכל גידודי מעלה עונים, ברוך השם המבורך לעולם ועד. כן, ככה הברייתא העתיקה הזאת, שלא יודעים בדיוק מי כתב ומתי. וזה ההוויה כולה. אז המגמה הכללית של כללות ההוויה נקראת ישראל. בהיסטוריה הממשית, המגמה הזאת מופיעה דרך האומה הישראלית. משהו אחר לגמרי, מובן. כך שהתמיהות, שמשל דישאו ליבוביץ' על משפטים כאלה, אין פשוט להם מקום. הוא לא הבין על מה מדובר. הרי במישור של ההוויה כולה, בעצם אין הבדל בעצם בין ישראל לעמים. המישור השני שכאן הרב מכנה אותו בעולם הזה, לפעמים הרב מכנה אותו המציאות. מה זה מציאות? זה מה שנמצא אליי. כן? זה כבר סובייקטיבי. אפשר, אם רוצים להשתמש במונחים של אובייקטיביות וסובייקטיביות, כלומר, הוויה ומציאות זה אובייקט וסובייקט. עד כאן ברור? טוב, כן.
הרקיע, מה שאמרנו...
ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יעבור.
הרקיע שאמרנו בשם הברית הזה, הרב שלדה אמר על זה שזה ההוויה?
הקוסמוס, הוא אמר. משתמש בביטוי היווני. אתה יכול להגיד ההוויה. כן.
מה זאת אומרת אבל ההוויה שכל הכל בעצם בנקודה אחת.
כן, כלומר, אתה יכול להסתכל על הכל כעומד בנקודה אחת. זה למשל, מה? למשל, האם אני, למשל, אישיות אחת? התשובה היא שכן, למרות שיש בתוכי כל מיני כוחות. יש לי רצון, רגש, שכל, גוף, איברים. אבל זה אחד. למה? כי אם אתה תפריד, זה כבר לא אני. אז אפשר כך להסתכל על כללות ההוויה. ההוויה כולה עומדת בנקודה אחת. אומר הרב קוק באורות הקודש חלק ב', אי אפשר להבין את זה, כי אם באובנתא דליבה, רזית. כלומר, זה מין אינטואיציה של בעלי הסוד, הנקודה הזאת. אבל זה נכון, אתה יכול אפילו לצייר את זה, זה אומנם לא מדויק, אבל אפשר לצייר את זה בציור גיאומטרי. ביחס לאינסוף, כל גודל הוא נקודה. נכון? אפשר להגיד את זה. כל גודל זה נקודה, ביחס באינסוף. אפשר להגיד, כן. לכן תמיד הרב צבי יהודה היה אומר על הפסוק, עין בעין יראו, שצריך לכוון את העין האנושית כנגד העין האלוהית. כלומר, אני מסתכל על המציאות דרך העיניים של מעלה כביכול. אז זה כבר כל המבט על המציאות משתנה. זה כמו השאלה על זיווגו של אדם, קשה או לא קשה. הגמרא אומרת קשה, זיווגו של אדם, כי קריאת ים סוף. אבל מצד האמת, לא מובן, הרי קריאת ים סוף זה לא קשה. קשה לקרוא את ים סוף? מי שברא את הים, מה זה בשבילו לקרוא את הים? זה כלום. השאלה מאיזה נקודת מבט אתה מסתכל. אם אתה אדם, אומר לך תקרא את ים סוף, קשה מאוד. אם אתה אלוה, תקרא את ים סוף, זה קל. אז לכן זיווגו של אדם תלוי במידת האמונה שהאדם נותן בקדוש ברוך הוא. אם אדם אומר אני צריך לבדוק, אני לא מוכן, חסום רגשית ואולי יש בעיה כזאת וכל מיני דברים כאלה, קשה. אם אתה אומר ריבונו של אדם עוזר, בוא ניתן בו אמון, קל. אור. נכון, זה ממש ככה. האומה הישראלית זאת ישות היסטורית, פוליטית, אתה ואני חלקים ממנה. הכנסת ישראל זה אידאה. האידאה הזאת היא מתלבשת, כשהיא באה לעולם הזה היא לוקחת לבוש. הלבוש זה האומה הישראלית. או כמו שהרב קוק היה אומר, החיה השמימית המתהלכת על הארץ בצורה של עם. כן. כן, נכון. ריכוז, נגיד ריכוז. נכון. לקח מכל העמים, עשה מזה עם ישראל, נכון. בחר בנו מכל העמים. מה זאת אומרת? כן, הרי בכל הדורות אנחנו הולכים ומלקטים את מה שיש לכל העמים, נכון? כן, כל הגלויות. הרי פעם הרב אשכנזי היה רגיל לומר שמדינת ישראל היא המדינה היחידה שבה אין יהודים. כן, יש יהודים בצרפת, ברוסיה, בתימן, באתיופיה, באמריקה. יש בכל מיני מקומות יש יהודים. מה יש כאן? פה יש אמריקאים. מרוקאים, צרפתים, אתיופים, תימנים, מאיפה בא ההבדל בין היהודים? מהגויים שאצלם הם חיו, נכון? זאת אומרת, הגוי הותיר את רישומו באומה. אז פה אנחנו מלקטים את הגויים. זה מה שנאמר בספר יחזקאל לגבי מלחמת גוג ומגוג, פרק למד ח' ביחזקאל. והיא ארץ מאוספת מגויים. יש גם מאוספת, יש שם גם מקובצת ויש מאוספת. ביטוי מיוחד, נכון? מאוסף. האלה, אל ארץ חורבות, אל עם מאוסף מגויים, ככה, מאוסף מגויים. זאת אומרת, שאנחנו משחזרים את הדבר הזה, לא יודע. כן, בבקשה. כנסת ישראל לא מורכבת. היא התמצית, משהו אחר. לא. נכון. מה השאלה?
כן.
יש עוד לבושים לכנסת ישראל. התורה, הארץ. בסדר? כן, בבקשה. הייתה למעלה. קוראים לזה שכינה, תרצה. או נגיד ככה, ישראל שעלו במחשבה תחילה. נכון, זאת אומרת, זה מה שקרה שבלי ישראל הקדשכו לא היה בורא את העולם. הרי בראשית, אומר רשי, בעבור ראשית. מי הם ראשית? ישראל הם ראשית. בעבור ראשית, ברא אלוהים את השמים ואת הארץ.
אבל לפני שישראל נוצרו, כאילו העולם חיית בשבילה.
נכון, משהו כזה. למה זה מוזר? אדרבה, זה מאוד הגיוני. למשל, אתה רואה שטח בנייה. אתה רואה שמה מביאים חומרי בנייה, ויש פועלים, ויש תאורה חשמלית. אתה שואל, בשביל מה כל זה? כי מישהו חשב לבנות בית. אז הבית היה קיים במחשבה של הבונה לפני כל מה שאתה רואה בשטח. אמת או לא? נכון. זאת אומרת שאדרבה, המטרה היא הדבר הראשון שמופיע במציאות. כמחשבה. נכון, זה הביטוי המוצלח של המחשבה הראשונה הזאת. בסדר? נגיד את זה אחרת. ההבדל בין הפילוסופיה לנבואה בנושא הזה, זה שהפילוסופיה סבורה שאלוהים הוא מחשבה. בעוד שהפילוסופיה סבורה, בעוד שהנבואה סבורה שאלוהים הוא רצון, או בעל רצון, נאמר כך. כיוון שיש רצון, יש מטרה. הרי זו השאלה, מה הפסוק בראשית ברא אלוהים את השם ואת הארץ בא ללמד אותנו? הוא בא ללמד אותה, הרי אם תגיד שבא ללמד שבהתחלה נברא העולם, אני יודע שהעולם נברא בהתחלה, אז מתי נברא? מה? באמצע? ברור שנברא בהתחלה. אלא תגיד לי שמי שברא את העולם זה אלוהים. נו, מי שמסוגל לברוא את העולם, ברור שהוא אלוהים. כן? אלא מה? תגיד שהעולם זה שמיים וארץ, ידענו, מה יש בעולם? אלא מה? זה בא לומר שיש לעולם ראשית. מה זאת אומרת ראשית? לא התחלה. ראשית הכוונה שיש אחרית. כלומר, ראשית זה תמיד ראשית של אחרית. כלומר, יש כוונה ורצון לפני כל הבלגן שאתה רואה. אז יש לאן להגיע. אז צריך לראות, אז לאן רוצים להגיע? בעבור ראשית, ברא אלוהים שם את הארץ, ראשית זה עם ישראל. עד כאן מובן? היו, בסדר. טוב.
מה זה מחשבה בלי רצון? מחשבה בלי רצון זה תוכנית בלי יעד כמעט?
מחשבה בלי רצון זה תוכנית בלי יעד. אפשר להיות תוכנה בלי יעד. כן? יש לך משל, מכשיר מאוד מאוד משוכלל, אבל אין לו כיוון. כן? זה בעצם מה שהפילוסופים אומרים על העולם, שזאת מכונה מאוד מאוד משוכללת, אבל אין לה יעד. ברור. אז בואו נקרא את זה שוב עכשיו. עכשיו יש לנו כל הנתונים כדי להבין את הדברים העמוקים של הרב. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, ובעולם הזה נשפע תמצית זו, באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. היה מעניין, כשאתה שואל את היהודי, מאיפה אתה מתחיל את הסיפור שלך? אז הוא אומר, בראשית, נכון? שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם, יש לנו ראשית. זה דבר לא מקובל, שאדם כדי להסביר מי הוא, צריך להתחיל מהראשית. וכן מתחילים, הסבתא שלי, פגשה את הסבא שלי, והם התחתנו באושר ואושר, ואז נולדתי להורים שלי, כן? מקסימום. כן, אבל התחלה שהיא, כדי להסביר, בעצם, תגיד, למה עמדת את שני הקרוונים האלה על הגבעה ההיא? טוב, אני צריך להסביר לך מהמפץ הגדול. כן? זה בערך מה שזה אומר, נכון? כן? שני הקרוונים, עוד קרוון ועוד קרוון, ומקרוון לתורה. כן? זה אוהב את הבריות. כנסת ישראל, וההיסטוריה הישראלית. יפה שלפחות יש שניים שלושה שחייכו, וזה מראה שלא עבדה תקוותי בהתחת בדיחות קרש במהלך השיעור. וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. כן, זה גם הדבר מאוד מעניין, מה התפקיד שלנו בהיסטוריה. למשל הסינים, הם הרבה זמן חיים, נכון? אולי אפילו יותר זמן מאיתנו. אבל מה, לא שומעים עליהם. בסין שומעים על הסינים, זה נכון. אבל חוץ מסין, לא שומעים על הסינים. זאת אומרת, יש לעומת זה על היהודים שומעים בכל מקום. כמין עמוד שדרה של המאורעות ההיסטוריים. כן? כלומר, אנחנו תמיד נמצאים במוקד המרכזי של ההתהוות התרבותית של האנושות, בדיוק שם נמצאים היהודים. נכון? זה מה שזה אומר. אז כך ש... מה? ריכוז. ולכן ההיסטוריה הישראלית, אומר הרב, היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. האמת היא שאפשר לראות את זה בשני כיוונים. אפשר להגיד שאיפה שנמצא המוקד המרכזי של התרבות, שם נמצאים היהודים, או אפשר להגיד בגלל ששם נמצאים היהודים, שם נמצא המוקד המרכזי של התרבות האנושית, זה גם יכול להיות. אבל ההסברה הראשונה היא יותר מתבקשת. למשל, כשישראל היו במצרים, זה בגלל שמצרים הייתה העולם כולו. ברור? במאה ה-19 היה מצב שהרוב המוחלט של העם היהודי היה ברוסיה. עובדה. זה דבר שלא היה לפני כן, אבל במאה ה-19 זאת הייתה המציאות. רוב העם היהודי היה ברוסיה. למה? כי ברוסיה של אותם הימים הייתה עיקר התסיסה המחשבתית של האדם. מה? קצת פחות. זאת אומרת, המחשבות הגדולות, המהפכניות, זה התחיל משם. בגרמניה זה במאה ה-18. ברוסיה אני מתכוון למהפכנים שהיו שם. אני מתכוון לסופרים שהיו שם. דוסטויבסקי, טולסטוי, כן. צ'כוב, סולובייב. וגם... העובדה שאנשים שם קראו את קאנט. כן? כלומר, אתה אומר בגרמניה, זה נכון. אבל מי קרא את הגרמנים האלה? כן, הרוסים. כן, מה אתה אומר?
זה לא חוכמה להגיד שהיהודים היו בכל מקום שהיו בכל העולם.
זה נכון, אבל יש הבדל בין היהודים כקהילות מפוזרות לבין היהודים כגורם השפעה מרכזי.
הם לא הצביעו על שום דבר.
מי? איפה? איפה? תלוי. לא יודע אם שמעת על היהודים. בוא נעשה איזה סקירה קצרה, נכון? היהודים במצרים היו בעצם בעמדות המפתח, עד כדי כך שהפרעה מלך מצרים אמר, מה יהיה הם ישתלטו עלינו, ויקוצו מפני בני ישראל. בוא נעבור לבבל. כן? בבבל, מה קורה? דניאל, חנניה, מישל ועזריה עומדים בראש הממלכה. בואו נעבור לפרס. מרדכי יהודי גדול בבית המלך, נכון? ושומרו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול, ורבים מעמי הארץ מתייעדים. בואו נעבור ליוון. שמעון הצדיק, אלכסנדר מוקדון משתחווה לו, וכדומה. טוב, אפשר להמשיך עוד, מה שקרה ברומא בזמנו. תראה, זה תמיד... מה זה? לא...
אפשר לתת את
הדוגמה של הערים... רגע, זה נכון. אלכסנדר מוקדון רק הפך להיות סימפטי ליהודים, זה נכון. אבל אנחנו רואים שתוך שני דורות, פתאום היהודים באלכסנדריה הופכים להיות ראשי התרבות. עד כדי כך שיש דרישה לתרגם את התורה ליוונית. זה דבר שלא שמה בכך באותם הימים. שלא לדבר על כך שהניצחון החשמונאי גרם למהפך רוחני אדיר והתעניינות ביהדות בכל האימפריה הסלבקית ואחר כך גם בכל האימפריה הרומית. ברור, עד כדי כך שבסוף רומא הפכה להיות נוצרית, משום מה. בסדר? אפשר לראות את זה. יש, היה כלכלן גרמני בשם זומברט, והוא טען שנוכחותם של היהודים במדינה כלשהי, זה מה שגורם להצלחתה הכלכלית. וכשהם גולים מאותה ארץ, אז יש נפילה כלכלית באותה מדינה. איך הוא אומר? כן, מה אתה אומר? דוגמה של...
את הדוגמה של הערים הגדולות, שבספרד המוסלמית, של קודם כל אלכסנדריה, אחרי זה ספרד המוסלמית, אחרי זה ברלין, אחרי זה ניו יורק.
כן, טוב, הנה. הרי מי בוחר בנשיא ארצות הברית, כן?
האליטה התרבותית של ניו יורק.
האליטה התרבותית של ניו יורק, נכון? ליאונרד כהן, זכותו הגן עלינו. ו... מה?
הוא היה מטורונטו.
היה מטורונטו? איי, אכלנו אותה. אז הדוגמה לא טובה. טוב. אז איפה היינו? טוב, אפשר להתווכח, אבל זאת היא עובדה, שבכל זאת אנחנו, יש דבר מאוד מוזר. התברר לאחרונה שארגונים אנטישמיים הם הם הדוחפים לזה שיהיו פרסי נובל לא של יהודים גם. טוב. אז מה שאומר כאן, וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית, ואין לך תנועה בעולם בכל העמים כולם שלא תמצא דוגמתה בישראל. ואמונתה היא התמצית המסולת והמקור המשפיע את הטוב האידיאליות לאמונות כולן. וממילא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים עד שיבם למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ואלוהיך קדוש ישראל, אלוהי כל הארץ ייקרא. כן? כלומר שיש לעם ישראל איזה מין תו תקן לאמונות ולאידיאולוגיות השונות בעולם שהן צריכות לבוא אלינו לירושלים, לקבל שיפוצים ותיקונים, ויחד עם תו תקן אחרי שהם יבטיחו לשנות מה שהם צריכים לשנות. שון סולת. בדיוק כמו שזה כתוב, זה התמצית המסולת, משון סולת. כן? סולת לעומת פסולת. כן. טוב, עד כאן להיום. שלום.